טוב, אנחנו ננסה לדון בסוגיה של היתר הבלה או איסור הבלה. בדרך כלל, כשאנחנו מכשירים בכל השנה כולה, אנחנו מכשירים איסור. מדובר על מציאות שכלי בלה איסור, ומזה אנחנו מבצעים את ההכשרה. הגמרא בעבודה זרה דף ע"ו עמוד א' דנה ביחס לנותר. כאשר הייתה בליעה של טרף בכלי על ידי אש, צריך להכשיר אותו על ידי ליבון. אם הדבר בלה על ידי מים, מכשירים אותו על ידי עגלה. בלה על ידי אש, מכשירים על ידי ליבון, כבולעו כך פולטו. אומרת הגמרא שלגבי קודשים, כיוון שבשעת הבליעה זה היה היתר, ורק אחר כך זה הפך להיות נותר, רק אחר כך זה הפך להיות איסור, הרי אומרת הגמרא שם שיש לדבר הזה דין של היתר הבלה, למרות שזה עכשיו איסור, כי בשעת הבליעה זה היה היתר, ועכשיו זה איסור שהוא בלוע, אבל מעולם לא נבלע איסור בכלי. כשזה נבלע בכלי זה היה היתר, רק אחרי שהוא היה בלוע בכלי הוא הפך להיות איסור. והגמרא שם בעבודה זרה עם וו עמוד א' אומרת שבמקרה כזה אפשר להכשיר גם דבר שצריך להכשיר בליבון, אפשר להכשיר על ידי הגאלה. מהדברים האלה של הגמרא יוצא שהגאלה מצליחה בעיקרון לעזור קצת גם לכלי שצריך הכשרה על ידי ליבון. גם דבר שצריך להכשיר על ידי אש, הגאלה מוציאה את רוב האיסור. כאשר מדובר על כלי שבלה איסור, אז שם אנחנו אומרים, הגאלה לא תועיל אם צריך ליבון, אם זה כלי שבלה על ידי אש, צריך להכשיר אותו רק על ידי ליבון. אבל כאשר מדובר על היתר הבלה, כאן אנחנו אומרים שהגאלה תועיל. הדבר הזה יש לו השלכה מאוד חשובה, הלכה למעשה, לכל השנה כולה. לפני שנגיע לענייני פסח. וההשלכה לכל השנה כולה, היא בשאלות שאני נשאל לפחות פעם בשבועיים, כולל השבוע הזה שכבר נשאלתי בשאלה הזאת, אתמול נשאלתי בשאלה הזאת, של מציאות שבה אדם התבלבל בין התבנית החלבית לתבנית הבשרית בתנור שלו. התבנית הבשרית והחלבית בתנור בהרבה בתים נראית אותו דבר, ורק אחרי שקורית הטעות הראשונה אנשים לומדים שצריך לסמן אותם. כל הזמן אנשים אומרים זה בסדר, זה בצד הזה, בצד הזה, אחרי שמתבלבלים פעם אחת מבינים שצריך לסמן את התבניות לדעת מה בשרי ומה חלבי. מה קורה אם התבלבלו ולקחו תבנית בשרית ואפו בה משהו חלבי או להפך? בדרך כלל אם מדובר על אפייה על ידי משהו שהוא ישירות על התבנית, לא בבישול, זה דבר שמצריך ליבון. לעשות ליבון, ליבון חמור לתבנית אפייה, זה דבר שהוא הורס את התבנית, זה בלתי אפשרי בתבניות ביתיות. בתבנית של מוסדות זה יכול להיות אפשרי, תבניות גדולות, חזקות, תבנית בבית היא דקה, ואם נעשה ליבון על ידי אש, בדרך כלל או שזה יתקלקל או שיהיה חור לפני שזה יהיה מוכן כבר ברמת הליבון. אז מה עושים? אז מה שאני שאלתי, את זה ששאל אותי את השאלה, שאלתי אותו, התבנית הזאת, הבשרית, שבטעות עשיתם משהו חלבי עכשיו, מתי פעם אחרונה עשיתם משהו בשרי? אז אמר לי, לפני שבוע. זאת אומרת שעברו 24 שעות בין הבשר לחלב. אם עברו 24 שעות בין הבשר לחלב, אז הכלי הזה בלוע בתוכו יותר. כי הבשר והחלב עברו 24 שעות בין הבליעה שלהם, אחרי 24 שעות הטעם נפגם. כלומר, הטעם הבשרי והתבנית פגום. אחרי זה הוא בלע טעם חלבי. בתבנית הזאת יש גם חלב וגם בשר, אבל הם לא נפגשו ביחד כשהם היו טובים. זאת אומרת, לא נוצר כאן איסור. הוא לא יכול להשתמש עכשיו בכלי הזה לא לבשרי ולא לחלבי, כי בלוע בו גם טעם בשרי וגם טעם חלבי, והוא צריך להכשיר אותו כדי להשתמש. אנחנו לא יכולים להשתמש בתבנית בשרית גם מלפני שבוע למשהו חלבי. אי אפשר להשתמש בלי הכשרה, אז הוא לא יכול להשתמש לא לבשר ולא לחלב, אבל בכלי לא בלוע איסור. זה ממש דין היתר הבלה של הגמרא כאן, ולאור הדבר הזה כתב בשו"ת חתם סופר ביורדיה סימן ק"י, שבמקרה כזה אפשר להכשיר בליבון קל, אולי אפילו בעגלה, ולכן בתבניות שכאלה, כמו במקרה שנשאלתי, אמרתי להם, תנקו טוב את התווית ותשימו בתנור על החום הכי גבוה, החום של 250 מעלות צלזיוס, 200-250 מעלות, נחשב כליבון קל, תשימו את זה לחצי שעה, שעה, וכך תכשירו את התבנית. אז זאת הדרך לגבי היתר הבלה. השאלה היא מה קורה לגבי חמץ. איך אנחנו דנים חמץ? האם חמץ הוא היתר הבלה או איסור הבלה? והדבר הזה יש לו השלכה הלכתית חשובה, כמו שראינו עכשיו, תבניות לפסח, תבניות אפייה או דברים אחרים. אפשר להכשיר או אי אפשר? האם חייבים על ידי ליבון, ואז זה לא ריאלי בדרך כלל במציאות שלנו, שאפשר להכשיר על ידי ליבון קל, על ידי עגלה? והדבר הזה נחלקו ראשונים. לדעת הרמב״ם ורבינו תם, חמץ הוא היתר הבלה, כי כל השנה כולה הוא היתר. לעומת זאת, לדעת הריף והראש והרשב"א והר"ן, חמץ יש לו דין של איסור הבלה. בשולחן ערוך בסימן תפנון א' בסעיף ד' פסק שחמץ נחשב כאיסור הבלה. לאור הדבר הזה, השולחן ערוך פוסק שתבניות יש להכשיר בליבון, בליבון חמור. ולכן ענייננו בפסח אנחנו לא נוהגים להכשיר תבניות. אמנם המשנה ברורה שם מאיר בסעיף קטן כ"ח שיש מקרים שמצרפים את דעת המקלים של היתר הבלה, וכמו שנראה בהמשך, למרות שאנחנו פוסקים שאיסור הבלה, אנחנו זוכרים שיש שיטות של היתר הבלה, ולפעמים נוכל לצרף את דעת המתירים כדי להקל. הכשרה של שיש. לכאורה הכשרה של שיש זה דבר פשוט. שיש, הדבר הכי הכי גדול שהוא בלה ממנו, זה לכאורה עירוי כלי ראשון. נשפח עליו מכלי ראשון. ולפי זה, הרי שגם ההכשרה של השיש תהיה על ידי עירוי כלי ראשון. נקו את השיש, ישפחו מכלי ראשון עליו, וזאת תהיה הכשרת השיש. זה לכאורה הדבר הפשוט. אבל רבים מעם ישראל נוהגים לחסות בנייר כסף או בכיסוי אחר את השיש, או לחילופין לשים אבן מלובנת בהכשרה. מה הטעם של כל הדברים האלה, והאם יש צורך בדברים האלה? יש נקודה מסוימת שבה יש מקום להרהר שאולי לשפוך מים רותחים על השיש זה לא יספיק. הסיבה היא שאנחנו לא רק מערים מכלי ראשון על השיש, אלא שמים את הכלי ראשון בעצמו על השיש. ואם הכלי ראשון הוא חם, רותח, והוא גם נוזלי, אם הוא יבש, אין בליעה בכלל. יבש ויבש, אין בליעה. אם הסיר יבש והשיש יבש, אין מעבר של בליעה. אין דופן, בולעת מחברתה ולא רוטב. דבר יבש לא מעביר בליעה, אבל אם הסיר הזה הוא לח, הוא רטוב קצת וחם, אז יש כאן אולי בליעה בכלי ראשון ממש. השולחן ערוך בסימן תפנון א', בסעיף כף, כותב שיש להכשיר שיש, הוא לא מדבר על שיש, הוא מדבר על שולחן ששמים עליו סירים, על ידי עירוי כלי ראשון. המשנה ברורה בסעיף קטן קוף י' כותב שכיוון שהוא בלה לא רק על ידי עירוי, אלא על ידי כלי ראשון ממש היה על האש, הרי שיש כאן צד חמור יותר מעירוי כלי ראשון, ולכן אומר המשנה ברורה שצריך להכשיר אותו על ידי שמערה עליו מים רותחים עם אבן מלובנת. כך כותב המשנה ברורה. אמנם הדבר הזה של האבן המלובנת, יש מקום להרהר בו ולראות האם יש צורך בעניין הזה במקרה שלנו. מצד אחד, אז יש כאן לכאורה עניין מסוים, כמו שהמשנה ברורה אומר כאן, אבל הדבר הזה לא כל כך פשוט, שיש את הצורך הזה ושהאבן המלובנת עוזרת. האבן המלובנת הזאת, מה היא בדיוק עושה? הרי האבן המלובנת זה עדיין לא נחשב על האש. והפוסקים גם כותבים שאת האבן המלובנת אתה יכול לשים או לפני שאתה שם את המים, או מיד אחרי שאתה שופך את המים. אין כאן ממש הרתחה של המים, אלא שאתה מחמם את השיש ואת המים סמוך לשפיכה כדי שהם יהיו רותחים יותר. לאור הדבר הזה מסתבר שקומקום חשמלי של ימינו, שיש בתוכו את הברזל חם, יש לו דין כמו של אבן מלובנת. הוא דבר רותח, ואם אתה מיד, כשהקומקום מפסיק, אז זה עדיין מבעבע ורותח, אתה מיד שופך, מסתבר שהדבר הזה יש לו דין של אבן מלובנת, ואולי מי שבאמת עושה כך, נחשב הדבר כמו אבן מלובנת ולא צריך בכלל לחסות. יש כאלה בכל אופן שמשתדלים לחסות בגלל הדבר הזה, בגלל העניין הזה של המשנה ברורה, גם בגלל שיש כאלה שאין להם שיש ממש, אלא שיש מזויף. מי שיש לו אבן ממש, או נירוסטה, או דברים כאלה, ושופך עם קומקום חשמלי, אז מסתבר שלא צריך שום דבר יותר מזה. מי שיש לו אבן אמיתית, שיש אמיתי מאבן, או שיש של גרנית, יש שיש היום של גרנית, יש שיש חברוני, שיש החום הזה הרגיל, הפשוט, או שיש מנירוסטה, מברזל, ממתכת, זה מסתבר שאחרי ניקיון טוב בשפיכה שמים רותחים, לא צריך שום דבר. יש כאלה שיש להם שיש שהוא עשוי מכל מיני חומרים שונים, כל מיני ערבובים שונים, שזה לא שיש טבעי, שאז לפעמים אולי יש ערבובים של חרס בתוכו, כל מיני דברים שצריך לבדוק את החומרים המסוימים, שאז אולי יש מקום באמת לחשוש וגם לחסות מעבר לדבר הזה. אמנם, הכיסוי הוא בדרך כלל חומרה, כי בדרך כלל רוב האנשים היום על השיש היותר טוב, או לא יודע אם נקרא לו יותר טוב, אבל השיש לא הרגיל, השיש המיוחדים האלה, הם לא שמים גם סיר רותח ממש על השיש. רוב האנשים שמים תמיד על משהו, אז אם לא שמים הפעם, אז אין כאן כל כך בעיה. ולכן, עיקר הדין זה לשפוך מים רותחים, אבל יש בכל אופן רבים שנהגו לחסות, ויש להם על מה שיסמוכו. בדבר הזה, גם אצלנו נוהגים לחסות, למרות שמצד הדין אין ממש חובה בדבר הזה. לגבי הכיסוי, בכל מקרה, אם אדם רק מכסה ולא שופך מים רותחים, אז כאן לשים דברים קרים אין בעיה. לשים דברים רותחים, ראוי לא לשים ישירות על הנייר כסף הזה, אלא לשים איזה עיגול כזה ממשהו מבודד, עיגול ששמים, כמו העיגולים ששמים מעץ או ממתכת או משהו כזה, ועליו לשים את הסירים הרותחים. למה? כל מי שיסתכל על נייר הכסף אחרי פסח, ירים את נייר הכסף, יראה מה קורה בין השיש לנייר הכסף. בין השיש לנייר כסף, בדרך כלל הכל רטוב. רטוב וכל מיני חומרים שהצטברו במהלך החג שם. אבל זה בדרך כלל רטוב. אם זה רטוב, אז הנייר כסף כשעצמו לא עוזר, כי הנייר כסף הוא מעביר חום. אם אתה שם סיר רותח על הנייר כסף, והוא מעביר חום ומתחתיו יש נוזל, אז החום עובר לשיש. כי יש רוטב בין הנייר כסף לשיש. הנייר כסף יעזור רק אם יהיה יבש בינו לבין השיש. אם יש רטיבות שם, אז זה כבר לא כל כך מועיד. אבל נוהגים לעשות בדרך כלל גם לשפוך מים רותחים וגם לשים נייר כסף. מי שעושה רק מים רותחים, מנקה טוב, יש לו על מה לסמוך. מי ששם רק נייר כסף לא ישים ישירות דברים רותחים על הנייר הכסף, אלא על עיגול. לכן אני בשנים האחרונות, במקום נייר כסף, קניתי חומר כזה, איך לקרוא לו, PVC כזה, שאני שם על השיש, וזה דבר שהוא א', מבודד גם, יש לו בידוד קצת, אז אם תשים משהו חם, זה בדרך כלל לא יעבור לשיש, ב', זה יותר נוח, כי פעם אחת אתה גוזר כמו שצריך את זה, ואז כל השנים אתה משתמש, ולא צריך להתחיל לשים נייר כסף כל שנה, זה גם נראה יותר יפה, זה נראה כמו שיש ממש, וג', לשים סיר רותח, אני לא אשים בכל מקרה הזה, כי זה PVC כזה, לא מתאים לסיר רותח רותח, וזה טוב דווקא, כי אני לא רוצה לשים דברים רותחים, אני רוצה לשים על העיגול. אז קונים שני עיגולים ב5 שקלים, עיגולים כאלה שמים על השיש, ועליהם שמים את הדברים. רק עוד הערות לגבי הכשרת השיש, שבשיש צריך לא להשתמש 24 שעות בחמץ חם, לפני שמבצעים את העגלה, כמו כל עגלה. אם אדם כן ישתמש בשיש בחמץ חם, אם הוא ישתמש בדברים קרים, זה לא בעיה, אבל אם הוא שם חמץ חם על השיש, לתוך 24 שעות להכשרה, אז כשהוא שופך את המים זה לא טוב, כי אנחנו תמיד לא מכשירים בתוך 24 שעות, כי אז במקום שהמים יכשירו את השיש, אז השיש עם החמץ שלו יחמיץ את המים. במקרה כזה שמים קצת סבון בתוך המים, ואז אפשר לשפוך על השיש גם אם ישתמשו בתוך ה-24 שעות האחרונות בשיש. ועוד הערה אחת לגבי השיש, צריך לדאוג שהשיש יהיה יבש לפני ההכשרה. יש כאלה שהשיש אצלם רטוב מכל הניקיונות, ואז שופכים קומקום מים רותחים. אז מה, הועילו חכמים את הקנתיים? הכל רטוב שם, ואתה שופך מים רותחים, זה לא משפיע בכלל. זה לא עושה עגלה. כדי שתהיה עגלה, השיש צריך להיות יבש. צריך לייבש את השיש, ואז לשפוך. ולכן, מבחינה, עצה פרקטית עכשיו, אני אומר, לא הלכתית, אחרי שהשיש יבש, ומתחילים להכשיר, אז אם יש לי קיור ויש שיש לידו, כדאי תמיד להתחיל להכשיר מהקיור, ואז לעבור החוצה לאט לאט. כי אם אתה מתחיל מבחוץ, אז כל המים ששפכת נהיים קרים, והם עכשיו מרטיבים לך את כל שאר השיש, כי אתה אחרי זה תגרוף אותם לכיוון הקיור. אז סתם כל השיש רטוב, אתה צריך יותר עבודה כדי לייבש אותו. אם אתה מתחיל מבפנים החוצה, אז אתה מתחיל בחלק של הקיור ועוד קצת, אז תמיד זה ירטב קצת, אבל בכל אופן החלק היותר חיצוני יישאר יבש. וכשאדם מכשיר, הוא לא חייב לשפוך קומקום שלם על כל נקודה, אבל מצד שני הוא לא יכול לשפוך את הקומקום בנקודה אחת, והמים יזרמו להם לכל השיש, הוא יגיד שזה יכשיר את השיש. הוא צריך לעבור עם הקומקום לאט לאט, ודרך כלל עם קומקום חשמלי אחד, אפשר להכשיר שיש בגודל של מטר וחצי, משהו כזה, הוא מכשיר לאט לאט ככה, ואז עוד קומקום לעוד מטר וחצי, וכולי, וכך הוא מכשיר את השיש. לסיכום, הכשרה של שיש, לנקות טוב, לא להשתמש 24 שעות בחמץ חם, אם השתמשו, לשים מים בתוך סבון בתוך הקומקום החשמלי, ו כשהקומקום החשמלי רותח, קצת עמה התכוונתי, כשהקומקום החשמלי רותח, אפשר לחבוט אותו, לא חייבים להשאיר אותו, כי הברזל עדיין רותח, ולשפוך לאט לאט על השיש, ולדאוג כשהשיש יהיה יבש, וזה עיקר ההכשרה שלו, ויש נוהגים חוץ מזה, לחסות גם את השיש לפסח, וכל אחד יעשה כמנהגו. טוב, הכשרת קיור. יש קיורים שמנירוסטה, ויש קיורים מחרס. יש מעט קיורים מנירוסטה. קיור מנירוסטה, הכשרו פשוט, מנקים אותו, ושופכים מים, מותחים מקומקום חשמלי, ועל ידי זה מכשירים את הקיור. אבל כאשר מדובר בקיור מחרס, כמו רוב הקיורים, הקיורים הלבנים הרגילים שלנו, אז זאת לכאורה בעיה. איך מכשירים את הקיורים שמחרס? הרי חרס אי אפשר להכשיר. למעשה, אנחנו נוהגים להכשיר, והסיבה שאנחנו מכשירים זה מכמה סיבות. דבר ראשון, יש לנו הרבה פעמים סבון בקיור. אז אנחנו אומרים, גם יש חמץ, מן הסתם הטעם נפגם שם. דבר שני, הקיור בדרך כלל בולע על ידי כלי שני, ואפילו על ידי צונן, על ידי קר. רוב השימוש בקיור הוא בקר, אולי כלי שני, ויש כאלה שאומרים שחרס בכלל לא בולע מכלי שני, ואם זה קר, אז הכשר שלו גם לחרס, על ידי שטיפה, דבר שבולע ברותחים, יש בעיה של חרס. עכשיו, העניין הזה מביא אותנו למחלוקת בין הראשונים, ומחלוקת להלכה בין הפוסקים, בשאלת רוב תשמישו ומיעוט תשמישו, שזאת שאלה ארוכה ואנחנו ננסה להתייחס אליה רק בקצרה. השאלה הזאת של רוב תשמיש לעומת מיעוט תשמיש, שאלה שלא נדונה בצורה מפורשת בגמרא, אבל הריף והרמב״ם והרשב"א והר"ן הבינו שההכשר יהיה לפי רוב התשמיש. זאת אומרת, אם יש לי דבר שאני משתמש בו בדרך כלל בכלי שני, או בדרך כלל בעגלה, ואני משתמש בו לפעמים על ידי ליבון, אז ההכשר יהיה על ידי עגלה, או על ידי הדבר הקל יותר, כי רוב השימוש הוא על ידי עגלה. אני אלך לפי רוב שימוש. הדבר הזה הם למדו מהגמרא בפסחים דף למד עמוד א', בגלל שהגמרא שם אומרת שאפשר להכשיר סכין בהגעלה. שאלו הראשונים האלה, למה אפשר להכשיר סכין בהגעלה? הרי לפעמים לוקחים את הסכין כדי לצלוט בו על האש, ואז צריך ליוון. עונים אותם ראשונים שהולכים לפי רוב תשמיש. רוב התשמיש בעגלה, ולכן גם ההכשר שלו בעגלה. מעידך, התוספות, בעבודה זרה עם דלת עמוד א', ועוד ראשונים, חששו למיעוט תשמיש. אמרו, אפילו אם פעם אחת זה, השתמשו בזה על ידי אש, צריך להכשיר אותו על ידי אש. להלכה נחלקו בדבר השולחן ערוך והרמה. שולחן ערוך בסימן תפנון א' בסעיף ו' מקל, שהולכים אחרי רוב תשמיש. לעומת זאת הרמה מחמיר וחושש למיעוט תשמיש. לכאורה אין היגיון בשיטת השולחן ערוך והרמב״ם והעריף, מה פתאום ללכת לפי רוב תשמיש? הרי אם פעם אחת זה בלה על ידי אש, צריך להכשיר אותו ברמה הגבוהה יותר. מה פתאום ללכת? מה ההיגיון ללכת אחרי רוב תשמיש? ויש כאלה שחשבו, חיי אדם חשב, שאולי זה רק אם אנחנו לא בטוחים עם בלה מכלי ראשון, אבל אם בטוח בלה, אולי לכולי אלמה צריך להחמיר כמיעוט תשמיש, אבל זאת לא פשטות הפוסקים. פשטות הפוסקים שבכל מקרה אפשר להקל כמיעוט תשמישו. המשנה ברורה מסביר, ומקור הדברים בשו"ת הרמ"א, שהקלו בהכשרה על פי רוב תשמיש, השולחן ערוך הקל, רק בכלי שהוא לא בן יומו. רק אם עברו 24 שעות על הכלי. הסביר החזון איש, כלי שהוא לא בן יומו, מדאורייתא לא צריך בכלל להכשיר אותו. מדאורייתא אחרי 24 שעות הכלי כשר. כל החשש הוא מדרבנן, שחכמים גזרו, שמא אתה תתבלבל ותשתמש בכלי בן יומו. אומר החזון איש, כיוון שכך, גזרו רק על כלי הדומה לו ברוב תשמישו. ולכן, אמרו שדי להכשיר לפי רוב תשמישו, ולא צריך לחשוש למיעוט תשמישו. כלומר, באמת, מבחינת דאורייתא זה לא היה עוזר. אבל כיוון שעברו 24 שעות והכל זה רק בגזרות דרבנן, כאן חכמים לא גזרו ואמרו שאפשר ללכת לפי רוב תשמיש. העניין הזה שרוב תשמיש יש לו משמעות מאוד גדולה להלכה. אם ניקח את הכיור למשל, לספרדים, רוב השימוש הוא לא על ידי כלי ראשון. אז למרות שזה מדובר על חרס, אז רוב השימוש הוא כלי שני, אפילו צונן, אפילו קר, ואז לכאורה זה באמת סיבה טובה להכשיר אותו, כי אין לו... אין לי בעיה להכשיר, למרות שמדובר על חרס, כי זה מיעוט תשמיש שבולע על ידי חום. עכשיו, אמנם, גם לגבי ספרדים, יש דיונים, יש כאלה שטענו, שאולי גם לשולחן ערוך, אם יש צונן וחם, אני לא אומר שרוב השימוש בצונן, אז מספיק להשטוף אותו. כי שימוש בצונן אולי לא נקרא שימוש בכלל. אולי כל מה שנאמר בפוסקים זה רק בין הגלה לליוון, אבל לא בין צונן לחם. צונן לא נקרא שימוש. שאני אגיד שזה נקרא שימוש, ואני הולך אחרי רוב השימוש ורוב השימוש בצונן. כך היו כאלה שרצו להגיד, ויש הגאות על התז של מרב פרנקל, על התז סעיף קטן י' שכך הוא אומר, אבל למעשה המשנה ברורה בסעיף קטן ממי, והחזון איש מקלים, שגם צונן לדעת השולחן ערוך, הולכים אחרי רוב תשמיש. ואז הדבר הזה יקל מאוד בקיו. לרמה אנחנו ראינו שמחמירים בדבר הזה, אבל אליהו רבה והמשנה ברורה כותבים שבדיעבד אפשר להקל, וגם במקרים מסוימים כתבו שגם כאשר צריך ליבון לרמה, יהיה אפשר להקל בליבון קל, ועוד קולות נוספות גם לשיטת הרמה. זאת אומרת שהשולחן ערוך ההכשר של קיו הוא פשוט, כי רוב השימוש הוא בצונן, ואז אם אתה שופך מים רותחים, זה מצוין, שפכת מים רותחים, זה ממש לאילה או לאילה, הכל מצוין. אשכנזים זה קצת יותר מסובך, אבל כיוון שאין לנו דרך אחרת להכשיר, וכיוון שהוא בולע על ידי סבון בדרך כלל, וכיוון שבאמת בדרך כלל הרוב הוא לא על ידי עירוי כלי ראשון, אז גם אשכנזים נוהגים להקל ולהכשיר קיור על ידי ששופכים מים רותחים לתוך הכיור ומסתפקים לדבר הזה. אמנם, למרות הדבר הזה, רבים מן האשכנזים וגם מן הספרדים, למה אני אומר ספרדים? כי יש כאלה, כמו הרב מרדכי אליהו, שאומרים בפסח, כולנו אשכנזים. לחומרה. כמו חומרות האשכנזים, לא כולם מסכימים איתו, הרב עובדיה לא מסכים כמובן, אבל בכל אופן, זאת דעתו של הרב אליהו, אז יש גם חלק מהספרדים שעושים כך. אז בעניין הזה של הקיריים, הרבה נוהגים לשים של הכיור, סליחה, הרבה נוהגים לשים בפנים, חוץ מהשפיכה של המים הרותחים, לשים איזה משהו בפנים, לשים בפנים כלי פלסטיק או משהו כזה, והיום יש כיורי פלסטיק מצוינים, שממש תואמים, שנכנסים פנימה, ממש נכנסים בדיוק במידה, נכנסים לתוך הכיור, ואז הדבר הזה הוא הכי נוח והכי מובחר, אז הכי טוב לשפוך מים רותחים ולקנות את הכיור הזה שמתאים ממש, משתלב, וכל הכיורים החדשים ממש משתלב, כמעט אתה לא מרגיש הפסח מצד הכיור, זה ממש משתלב בצורה מצוינת, ממש הבדל עצום מבחינת הנכנס והפקק ופקק מתחת והכל מצוין, אז זה הדבר שבכל אופן עדיף לעשות כדי לצאת ידי כל הדעות. הכשרת הקיריים. הקיריים מורכבים מכמה חלקים. יש את החלק התחתון, את המגש. המגש של הלבן שנמצא מתחת. הדבר הזה לכאורה לא צריך לעשות לו שום דבר, כי הוא לא נוגע באוכל. הבעיה היא שבמציאות שלנו, המגש קרוב לרשתות, ולפעמים יכול להיות שיפול אוכל כמו תפוח אדמה על המגש, והוא יחבר בין המגש לבין הסיר. ואם יש אוכל שמחבר, אז זה הופך להיות אחד. אז זה חומר רחוקה, אבל בפסח אנחנו רגילים להחמיר גם בחומרות כאלה. ולכן מה שכדאי לעשות למגש הזה, זה לנקות אותו טוב, ואו לשפוך עליו מים רותחים, או לחילופין במקום לשפוך מים רותחים, אחרי שאדם מנקה טוב, הוא יכול לפרוס עליו נייר כסף, זה דבר פשוט, זה ממש שניות, זה לא בעיה, זה גם לא מפריע כי זה תחתון. אתה פורס ואחרי זה אתה עושה חורים ומכניס בתוך זה את המעברים, אז זה הדבר הכי נוח, לנקות טוב ולשים נייר כסף על המגש התחתון. לגבי המעברים, המעברים עצמם מנקים אותם ומבעירים אותם על האש לחצי שעה, זה מבעיר את עצמו ושורף את הכל ודי בכך. לגבי החלק העליון, החצובות, זה החלק היותר בעייתי בתנור, כיוון שכאן יש ממש מגע של הסיר על החצובות, ולגבי החצובות יש מחלוקת בין הראשונים, בין הפוסקים, כשלמעשה הרמ"א פוסק שחצובה צריכה ליבון. ולאור הדבר הזה, לכתחילה את החצובות האלה צריך ללבן בברנר, לקחת לכלב גז, ללבן את זה ממש, לשרוף את זה. הדבר הזה, כשמדובר על חצובות, על ברזלים חדשים יותר, אז זה לא כל כך טוב להם. הם מצופים בציפוי. זה לא הדבר הכי טוב להם. זה קצת הורס להם את הציפוי. ולכן הדבר שהכי נוח, זה פעם אחת ללכת ולקנות ברזלים כאלה, שיהיה תמיד לפסח. אתה קונה פעם אחת ברזלים, שם בארון, שם לפסח, עוד לפני 20-30 שנה, בתל אביב, כולם היה דבר כזה. כולם היו קונים מראש עם התנור, עם הקיריים. גם היום אתה יכול לקנות. יש היום שני מקומות גם בירושלים. יש מקומות אחרים שמוכרים ברזלים מכל הסוגים. אתה יכול ללכת ולקנות, להסתכל בדפי זהב, ברזלים לכל זה הדבר שהכי נוח, ואז פעם אחת קונים ומכסים, ולוקחים, מורידים את הישן ונגמרה הבעיה. אם אי אפשר לקנות חדשים, אז או שעושים ליבון. אם אי אפשר לעשות ליבון, הרב עובדיה מקל שאפשר לעשות גם עגלה לדבר הזה במקום ליבון. יש על מה לסמוך בדבר הזה, אבל יותר טוב ליבון. אפשר גם לצפות בנייר כסף, אבל לא תמיד זה טוב, כי לפעמים זה נשרף, זה לא תמיד פרקטית כל כך נוח. בעיקרון, אם אתה עושה, בטח אם אתה עושה עגלה ומצפה בנייר כסף, זה גם יהיה טוב, אבל פרקטית זה לא דבר שתמיד מסתדר. יש גם כיסוי על הגז. יש כאלה שקונים כיסוי מתכת כזה על הגז עם חורים, זה גם אפשרי, אבל הדבר הכי נוח זה לקנות את החצובות האלה. אם אדם עושה את מה שאמרתי, או קונה את החצובות, או עושה את הליבון, או מצפה, אז הוא יכול להשתמש בקיריים לכתחילה, אין שום בעיה עם זה. אני לפני כמה שנים ראיתי משהו שראיתי היום שממש המון אנשים עושים אותו, כי זה סתם עצה פרקטית, זה לא עניין לחתי. לחתית, אם אתה עושה ככה, אין שום בעיה. אבל אני הלכתי לקנות את הברזלים האלה לקיריים, וראיתי בחנות שהברזלים עולים 200 שקל, וראיתי שיש קיריים לפסח, קיריים של זקש, קיריים בסדר, קיריים נפרד, כל המערכת, ארבע להבות, ועם זה ב-150 שקל. אז אמרתי, עד שאני קונה את הברזלים ב-200, אני אקנה את זה ב-150, אז קניתי לפני כמה שנים, ואז כל שנה אני פשוט לוקח סתם את זה על הגז, מחליף את החוטים של הגז, ונגמרה הבעיה. זה לא יצא הלכתית, אבל פרקטית זה כל כך זול, שלפעמים כבר זה עדיף לאנשים לעשות את זה על פני דברים אחרים.